כן. פרק שני, הלכה א'. המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנין אותו ממקומו לעולם, שנאמר, וזה מזבח לעולה לישראל. ובמקדש נעקד יצחק אבינו, שנאמר, ולך לך אל ארץ המוריה, ונאמר בדברי הימים, ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. והרמב״ם ממשיך בהלכה ב' ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הרבנה, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק. והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה. והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל. ובו הקריב אדם הראשון כשנברא קורבן. ומשם נברא. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. ואת הרמב"ם מעריך פה מאוד, גם בדברי אגדה, שלא כמנהגו. ויש שרוצים לומר שהוא מתכוון לומר, בעריכות הזאת הוא מתכוון לומר שכיוון שכמו שהוא כותב כאן, המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנים אותו ממקומו לעולם, אז ממילא הגם שבהמשך הרמב״ם בפרק ו' ידוע, הרמב״ם בפרק ו' בהלכת את ו' כותב ש... לפיכך מקריבים הקורבנות כולם אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה אף על פי שהיא חרבה ואינה מוקפת במחיצה, ואוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומה, שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, שיטת הרמב״ם, שגם כשהבית לא בנוי, יש אפשרות להקריב את הקורבנות מעיקר הדין, משום שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. זה מצד אחד. אבל מצד שני, זה שהוא כותב כאן בתחילת פרק ב' שהמזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנים אותו ממקומו לעולם, וכמו שנראה בהמשך, שלדעתו גם שאין צורך בבית מקדש כדי להקריב קורבנות, אבל יש צורך במזבח, כך סובר הרמב״ם, יש צורך במזבח, וכיוון שמקום המזבח צריך להיות מכוון ביותר, אז גם אם נפטרת הבעיה שאין בית, נניח שאין בית ורוצים להקריב קורבנות או צריכים להקריב קורבנות, אבל מה שיעקב עדיין זה מקום המזבח. אנחנו צריכים לאתר את מקום המזבח, וכמו שהוא כותב כאן, המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנים אותו ממקומו לעולם. ולכן הרמב"ם מעריך מאוד מה הערך של מקום המזבח, כמו שהוא מעריך כאן, שזה לא מהיום ואפילו לא משעה שנתקדש, אלא עוד לפני כן, אדם הראשון במקום כפרתו נברא. הלכה ג' ברמב"ם כתוב כך, מידות המזבח מכוונות הרבה, וצורתו ידועה איש מאיש, ומזבח שבנו בני הגולה, כאין מזבח שעתיד להיבנות עשו, ואין להוסיף על מידתו ולא לגרוע ממנה. ואת מזבח שבנו בני הגולה, הכוונה כשחזרו לארץ בזמן שיבת ציון, כאין מזבח שעתיד להיבנות עשו, ואין להוסיף על מידתו ולא לגרוע ממנה. ממשיך הרמב״ם, ושלושה, זה גמרא בזבחים, ושלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה. אני לא שומע. הוא אומר, הוא אומר כך, מידות המזבח מכוונות הרבה, וצורתו ידועה איש מאיש, ומזבח שבנו בני הגולה, כאין מזבח שעתיד להיבנות עשו, ואין להוסיף על מידתו ולא לגרוע ממנה. זה המשך של ההלכה הקודמת, הרי קודם לכן הוא אמר שהמזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, אי אפשר לשנות אותו. כן? אתה מדייק פה דיוק, למה הוא אמר כאין מזבח שעתיד להיבנות עשו, היה צריך לומר כאין המזבח שבנה שלמה עשו אותו, אבל זה היינו אח, כיוון שלמעשה הוא קבע שאין אפשרות לשנות את מקום המזבח לעולם. המקום של המזבח, כן, מכוון, ואין משנים אותו ממקומו לעולם. היה פה מקום להעיר הערה נוספת. הרי לכאורה, הדין הזה זה לא מיוחד למזבח. רואים ברמב״ם שהייתה קפידה מיוחדת על המזבח, אבל למעשה כל הבניין של בית המקדש, הכל בכתב מיד השם על ההשכיל, אין אפשרות לשנות שום דבר. הכל חייב להיות כמו שנקבע. זה הכל בכתב מיד השם על ההשכיל. צריך נבואה לכאורה על כל דבר ודבר. אז יש מקום להעיר מה המיוחד במזבח, אבל רואים ברמב״ם שהרמב״ם יחד כמה הלכות כדי להדגיש שמקום המזבח מכוון. עכשיו, הרמב״ם כותב, שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה. אחד העיד להם על מקום המזבח, ואחד העיד להם על מידותיו, ואחד העיד להם שמקריבים על המזבח הזה כל הקורבנות, אף על פי שאין שם בית. אז רואים ברמב״ם כך, כמו שאמרתי, זה גמרא מפורשת, אבל היה צורך בעדות על מקום המזבח. זאת אומרת, גם אם לפי המדידה שלנו אנחנו מגיעים למסקנה שזהו המקום, רואים שזה לא מספיק. יש צורך בעדות, עדות של נבואה. אחד העיד להם על מקום המזבח, ואחד העיד להם על מידותיו, ואחד העיד להם שמקריבים על המזבח הזה כל הקורבנות, אף על פי שאין שם בית. האחרונים כבר העירו שלכאורה מילא עדות על מקום המזבח, אנחנו יכולים להבין. עדות על מידותיו של המזבח, אני גם כן יכול להבין, משום שכמו שאמרנו, גם שאתה יכול על פי המידות לקבוע, זה עדיין לא מספיק. כי כמו שכתב הרמב״ם, מקום המזבח מכוון ביותר. אז יכול להיות שהמכוון ביותר דורש גם עדות בנבואה, שאנחנו קלענו אל האמת. אבל יש בו חידוש מיוחד. הרמב״ם אומר, ואחד העיד להם שמקריבים על המזבח הזה כל הקורבנות, אף על פי שאין שם בית. לכאורה השאלה הזאת, אם מקריבים כל הקורבנות אף על פי שאין שם בית, או אין אפשרות להקריב אלא אם כן יש בית, זה שאלה להלוכה, זה שאלה איך ההלכה. יש מי שיסבור כך רואים בגמרא בכמה מקומות, בשבועות ובמסכת עדויות, רואים שזה תלוי בשאלה אם קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, או קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. באופן שאם אתה אומר שקדושה ראשונה קידשה, כמו שראינו בפרק ו', הרמב״ם פסק להלכה שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אמר הרמב״ם, לכן גם אם אין בית המקדש בנוי, אבל המקום קדוש, וכיוון שהמקום קדוש אז מקריבים אף על פי שאין בית. זאת אומרת, זה תלוי בשאלה אם קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא או לא. אז לכאורה, מה פירוש אתה מקבל מנביא, אחד העיד להם שמקריבים על המזבח כל הקורבנות אף על פי שאין שם בית? זה שאלה להלכה. ומה פשטות הלשון של הרמב״ם, ששלושת הנביאים האלה, כמו שאמרנו, הם העידו להם בנבואה. איך אפשר לקבל נבואה בדבר שנוגע להלכה? הזה אחד מיסודי התורה. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פסק שאם נביא בא ואומר בנבואה, כך קיבלתי שכך ההלכה, כן, זה נביא שקר. מדוע? משום שאחרי שהתורה ניתנה, אז כל מה שנוגע להלכה לא בא בנבואה, לא בשמיים, כן, לא בשמיים. אז איך אפשר לקבל? אז ראיתי באמת בספר של הרב נמנזל שרצה לומר, השאלה היא שאלה שעמדו עליה רבים. איך אפשר להסביר את ההלכה הזאת של הרמב״ם? אז הוא רצה לומר שהפשט הוא כך. הרמב״ם בפרק ו', כמו שראינו בהלכות בית הבחירה, פסק להלכה שמקריבים אף על פי שאין בית. מדוע? משום שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. הרייבד שם במקום כותב, ש... ולא עוד, בתוך הדברים שלו הוא כותב כך, אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי, דאמר קדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל. רייבד אומר שאפילו לשיטה שסוברת שקדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, לא אמר את הדברים אלא ביחס לשאר ארץ ישראל. אבל לירושלים ולמקדש לא אמר. מדוע? כותב הרייבד, לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. כך כתוב הרייבד. היה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות, זאת אומרת, רבי יוסי אומר קדושה שנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אומר הרייבד, אפילו רבי יוסי, יש מחלוקת עם קדושה ראשונה קידשה לשעתה, רבי יוסי אומר קדושה שנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אומר הרייבד, כל מה שאמר רבי יוסי הוא רק בנוגע לארץ ישראל כולה, אבל בנוגע למקדש ולירושלים גם הוא מודה שלא קידשה לעתיד לבוא. למה? אז כתוב ברייבד, כי היה יודע שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. נשאלת השאלה, אז מה? אם אתה אומר קדושה שנייה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, גם אם הוא היה יודע, אבל הוא יכול לקדש. אז התשובה, מה פירוש היה יודע שעתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר לעולם? גם אם אתה יודע, מה זה משנה את את הדין? התשובה היא, מה שהרייבד רוצה לומר, שכיוון שהיה יודע מלכתחילה לא קידש אותו עזרא את המקדש שהם מקימים בירושלים בזמן שיבת ציון, לא קידש אותו קדושה עולמית. זאת אומרת, כיוון הקדושה תלויה במקדשים, וכיוון שהם ידעו שעתיד המקדש להתקדש בקדושה, כמו שהוא אומר, קדושה אחרת עולמית בכבוד השם לעולם, לכן נמנעו מלכתחילה לקדש אותו, כשבנו בזמן שיבת ציון, נמנעו מלכתחילה לקדש אותו קדושה עולמית. זאת אומרת, זה לא שאי אפשר, אבל מלכתחילה, כיוון שידעו שזה עתיד להשתנות, לכן מלכתחילה קידשו אותו באופן זמני. אז מנהל הוא רוצה לומר שזה מה שכותב הרמב״ם כאן. אין הכוונה שאחד העיד להם הלכה, שמקריבים על המזבח הזה כל הקורבנות, אף על פי שאין שם בית. הוא לא מעיד להם הלכה, הוא מעיד להם על אופן הקידוש, משום שאופן הקידוש תלוי במקדשים. המקדשים יכולים לומר או לקדש באופן שהקדושה תהיה קדושה לזמנה, לא קדושה קבועה. אז העדות שמוסר השלישי, העדות שהוא מוסר, היא לא עדות הלכתית. הוא מעיד מציאות. הוא אומר איך נתקדש. וזה מה שהוא אומר. אחד לעיד להם שמקריבים על המזבח הזה כל הקורבנות, אף על פי שאין שם בית. מדוע? משום שמלכתחילה, המקדש, אבל זה לכאורה לא תואם את שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אלא מה? מקריבים כל הקורבנות אף על פי שאין שבית, הפירוש הוא אף על פי שבאמת הבית לא נתקדש קדושה עולמית, אבל כיוון שהקדושה הראשונה הייתה קדושה שהיא קדושה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אז וזה תלוי במקדשים עצמם, זה העיד להם הנביא. הנביא לא מעיד הלכה, הנביא מעיד באיזה אופן זה נתקדש. אם הקדושה הייתה קדושה עולמית, או הייתה קדושה לזמן. זה כל מה שהעיד הנביא. את ההלכה הם יודעים, ואת ההלכה הם לא מקבלים מהשמיים, את ההלכה הם מקבלים מכוח הלימוד שלהם, אבל הוא מעיד להם את המציאות. הלכה היא... אנחנו אומר, את זה אנחנו אומרים מצד ההלכה, אבל השאלה מה הייתה הקדושה הראשונה? אם היא הייתה קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבוא, או שהייתה קדושה זמנית? אפשר לקדש גם באופן זמני. בבקשה? לא, 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 ההפך. העדות שמסר אותו נביא הייתה רק שהקדושה הייתה קדושה, כשהם קידשו לכתחילה את המקדש, אליבא דהרמב״ם, הקדושה הייתה קדושה ראשונה והייתה קדושה לעולם. וממילא, גם אם אין בית, אז אפשר עכשיו להקריב קורבנות גם כשאין בית, בתנאי שיהיה מזבח. ברור. הלכה היא, מזבח שעשה משה. יש פה באמת להעיר עוד הערה, זאת עוד הערה שהעירו האחרונים. לכאורה יש פה סתירה בין ההלכה הזאת של הרמב״ם להלכה י"ז. בהלכה י"ז כותב הרמב״ם ארבע קרנות של מזבח ויסודו וריבועו מעכבים. זאת אומרת, יש כמה דברים מעכבים במזבח. ממשיך הרמב״ם וכותב, אבל מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת קומתו אינן מעכבים, והוא שלא יפחות מאמה על אמה ברום שלוש אמות כשיעור מקום המערכה של מזבח מדבר. זאת אומרת, ברמב״ם כתוב מפורש שמידת אורכו ומידת רוחבו ומידת קומתו אינן מעכבים. כך כתוב ברמב״ם. אז מידת האורך, מידת הרוחב, מידת הגובה לא מעכבת. יש מינימום שצריך, אבל המידות של האורך, רוחב וקומה לא מעכבות. וכאן אצלנו משמע בדיוק הפוך. כל ההלכות שקראנו באות להדגיש שמקום המזבח, מקומו מכוון ביותר. ולכן אמרנו, לכן צריך עדות של נביאים על המידות המדויקות. כן? הרמב״ם כתב, ושלושה נביאים עלו עמהם, אחד העיד להם על מקום המזבח, ואחד העיד להם על מידותיו. אז איך זה מסתדר יחד? אז נראה עוד כמה וכמה הסברים. אבל מה שאפשר לומר, שיש פה לחלק בין לכתחילה לבין בדיעבד. מה שהרמב״ם כותב שלכתחילה, כיוון שהמזבח מקומו מכוון ביותר, אז מילא לכתחילה צריך להקפיד שאין אפשרות להקריב, אין אפשרות לעשות את המזבח, אלא על פי עדות של נביא. גם אם אני בטוח שאלה הם עמידות, אבל זה לא עוזר, צריך עדות של נביא, אבל זה לכתחילה. השאלה אם זה מעכב ודיעבד. נניח שלא עשו כך, והקריבו קורבנות. האם הקורבנות נפסלו או לא נפסלו? אומר הרמב״ם, בדיעבד, האורך, הרוחב והקומה לא מעכבים בדיעבד. יש קומה שמעכבת, כמידת המזבח שבמדבר, אבל פרט לכך, זה לא מעכב בדיעבד. כך לכאורה אפשר היה לומר, נראה בהמשך, אם אפשר להגיד עוד הסברים. הרמב״ם כותב שיש כמה דברים מעכבים, זה נראה כשנגיע, אבל הרמב״ם מדגיש, מידת האורך, מידת הרוחב ומידת הקומה לא מעכבים.
אבל הקרנות, הכוונה היא המיקום של הקרנות?
לא, לא, קרנות זה, אנחנו נראה בהמשך מה זה קרנות, אבל אני אומר, האורך, רוחב וקומה, כתוב ברמב״ם זה לא מעכב. כך כתוב ברמב״ם. בבקשה? הרמב״ם אמר, המזבח מקומו מכוון ביותר. אנחנו נראה, כשנגיע, מה מעכב ומה לא מעכב. אצלנו כתוב, המזבח מקומו מכוון ביותר. הפירוש הוא לכאורה שאתה לא יכול לסתות, לא להאריך אותו, לא לקצר אותו. המקום שלו מכוון ביותר. וגם המקום עצמו, זה צריך להיות במקום, דווקא במקום הזה ולא במקום אחר. אנחנו נראה, נראה בהמשך. מזבח, אומר הרמב״ם, מזבח שעשה משה ושעשה שלמה ושעשו בני הגולה ושעתיד להיעשות, כולן 10 אמות גובה כל אחד מהם. אי, זה נגד מה שכתוב בתורה. וזה הכתוב בתורה, שלוש עמות קומתו, כותב הרמב״ם, מקום המערכה בלבד. זאת אומרת, האמת היא שזה מחלוקת תנאים, מחלוקת בגמרא, ביחס למזבח שעשה משה, והרמב״ם נוקט כאן כאחת הדעות. מזבח שעשה משה ושעשה שלמה ושעשו בני הגולה ושעתיד לעשות, כולן עשר עמות גובה כל אחד מהם. וזה הכתוב בתורה, שלוש עמות קומתו, מקום המערכה בלבד. ומזבח שעשו בני הגולה וכן העתיד להיבנות, מידת אורכו ורוחבו 32 אמות על 32. 32 אמות על 32. הכסף משנה כאן במקום מביא את הגמרא בזבחים פרק שישי, שם הגמרא מביאה ברייתא. תניא, ושלוש אמות קומתו דברים ככתבן דברי רבי יהודה. את רבי יהודה סובר שמה שכתוב בתורה על מידת המזבח, שלוש אמות קומתו, הפסוק הזה מתפרש כפשוטו. ורבי יוסי אומר, נאמר כאן רבוע, ונאמר לאלן רבוע. מה לאלן גובהו? פי שניים באורכו, אף כאן פי שניים באורכו. אמר לו רבי יוסי, והלא כבר נאמר, ואת קלי החצר ואת מסך שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח, מה משכן עשר אמות, אף מזבח עשר אמות. ומה תלמוד לומר ושלוש אמות קומתו, משפת סובב ולמעלה. אז הרמב״ם נוקט כאחת הדעות, כדעת רבי יוסי, פרש רשי, משפת סובב ולמעלה עד מקום הקרנות ולמטה אמנו עד מקום הקרנות. ולמטה אמנו שש אמות וגובה הקרנות אמה הרי עשר. אומר הכסף משנה, וידוע שבמחלוקת הלכה, במחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה, הלכה כרבי יוסי לגבי רבי יהודה. ועוד, דסתם תלמודה בפרק שתי הלחם כרבי יוסי. ופרש רשי, ושלוש עמות קומתו במזבח הנחושת כתיב. ונאמר לאלן רבוע במזבח הזהב, כתוב אמה אורכו, ואמה רוחבו רבוע והמתיים קומתו. אף כאן גובהו פי שניים כאורכו, הרי עשר עמות. משפת סובב ולמעלה עד מקום הקרנות, עד מקום הקרנות, ולמטה אמנו שש עמות וגובה הקרן עמה. אז זה ההסבר בדעת הרמב״ם. בהלכה ו' כותב הרמב״ם, עשר עמות של גובה המזבח, מהן בעמה בת חמישה טפחים ומהן בעמה בת שישה טפחים. כידוע יש שתי מידות של עמה. כן, אז אומר הרמב״ם, העשר עמות של גובה המזבח מחולקות. חלק מהן מדוד בעמה של חמישה טפחים, וחלק מהן מדוד בעמה בת שישה טפחים. ושאר כל עמות הבניין, בית המקדש הכוונה, בת שישה טפחים. וגובה כל המזבח, אומר הרמב״ם, 58 טפח. הגובה של כל המזבח, 58 טפחים. וכך הייתה מידתו וצורתו. אז הרמב״ם מבאר מה הייתה המידה, מה היו המידות והצורה של המזבח. עלה חמישה טפחים וכנס חמישה טפחים, זהו יסוד. המדרגה הראשונה היא הייתה בגובה חמישה טפחים וכנס חמישה טפחים, זהו היסוד. נמצא רוחב של הרוחב של המזבח 30 אמה ושני טפחים, על רוחב 30 אמה ושני טפחים. שוב, עלה 30 טפח וכנס חמישה טפחים, הגענו לסובב, זהו סובב. נמצא רוחבו 28 אמה וארבעה טפחים, על 28 אמה וארבעה טפחים. שוב, עלה 18 טפחים וכונס לקרן זווית של ה-18, בניין חלול מרובע לכל ארבע קרנות. מת כל קרן ומקום הקרנות עמה מזה ועמה מזה סביב. זאת אומרת, כל קרן הייתה רבועה עמה על עמה. וכן מקום רגלי הכהנים עמה סביב. אומר הרמב״ם, נמצא מקום המערכה רוחב 4.20 אמה וארבעה טפחים על 4.20 אמה וארבעה טפחים. זאת אומרת, מקום המערכה, הרוחב שלו היה 20 אמה וארבעה טפחים על 20 אמה וארבעה טפחים. זה ההסבר של הרמב״ם ביחס למידות המזבח. יש פה הערה של הרייבד, הרייבד פה משיג, ביחס למה שאמר הרמב״ם, נמצא מקום המערכה רוחב 4.20 אמה, 4.20 אמה וארבעה טפחים על 4.20 אמה וארבעה טפחים, כותב הרייבד, אמר אברהם, אולי אינו כן, כי הארבעה טפחים הם כניסת הקרנות מדופני המזבח. הארבעה טפחים, מהרמב״ם יוצא, שרוחב ואורך, זה היה רבוע, שמקום המערכה היה 24 אמות, על 24 אמות וארבעה טפחים. 24 אמות וארבעה טפחים על 24 אמות וארבעה טפחים. והרייבד טוען שארבעה, אולי, הוא אומר את זה בלשון אולי אינו כן, כי ארבעה טפחים הם כניסת הקרנות מדופני המזבח. ארבעה טפחים האלה הם כניסת הקרנות מדופני המזבח, אז מה הכוונה שלו? המפרשים מסבירים, הכסף משנה כותב כאן, ודבר פשוט הוא שטענת אולי אינה טענה. זאת אומרת, הרמב״ם, הרייבד לא טוען בוודאי. הוא טוען כנגד הרמב״ם, אולי אתה לא צדק. על זה אומר הכסף משנה, טענת אולי אינה טענה, וכל שכן למה שכתבתי. זאת אומרת, רואים ששיטת רש"י ושיטת התוספות, כך כתבו גם הכסף משנה וגם המשנה למלך, האחרונים כאן במקום, נושא הכלים, שרואים שהראשונים, גם רש"י ותוספות, סוברים כדעת הרמב״ם. דהיינו, שהקרנות לא היו משוחים לפנים כלום. הם היו ממש בקצה ה... את כל קרן הייתה בפינת מקום המערכה, היא לא נכנסה לתוך ה... היא לא נכנסה לתוך מקום המערכה, אלא ממש בפינה התחילה הקרן. כך כותב הכסף משנה, כך כותב גם המשנה למלך. עכשיו, ממשיך הרמב״ם וכותב, גובה כל קרן וקרן 5 טפחים. גובה כל קרן וקרן 5 טפחים. וריבוע כל קרן אמה על אמה. וארבע הקרנות חלולות היו מתוכן, וגובה מקום המערכה, הוא חוזר למעשה על מה שהוא אמר כבר קודם, 18 טפח. הוא אמר קודם שכשהוא עולה מהסובב למקום המערכה, למעשה הוא עולה 18 טפחים. אז הוא חזר על זה גם כאן, וגובה מקום המערכה 18 טפח. הרייבד שואל, מה החזרה הזאת? אמר אברהם, לא ידעתי מהו גובה מקום המערכה. אם אמר על התפוח שבאמצע המזבח, באמצע המזבח היה ציבור של אפר, שנקרא התפוח. אומר הרייבד, אם אמר על התפוח שבאמצע המזבח, והלא הוא אומר למטה שהתפוח ההוא אינו אלא הדשן המכונס שם, זה לא היה בניין בכלל. ועוד, התפוח אינו מקום המערכה. אבל הנוסחה המדויקת ורוחב מקום המערכה, 18 טפחים, ושני הטפחים הם שפחתו משתי הקרנות ברוחבן. זאת אומרת, הרייבד אומר שאולי הוא מתכוון לומר, צריך לומר, אבל הנוסחה המדויקת ורוחב מקום המערכה 18 טפחים. 18 טפחים, ושני הטפחים הם שפחתו משתי הקרנות ברוחבן, ואולי יש לומר שאותם שני טפחים היו פגימה, שהקרנות היו כנוסים מדופן המזבח, שני טפחים, זה מכאן וזה מכאן, זה טפחיים מכאן וזה טפחיים מכאן. אחרי זה הוא אומר, אחר כל זה, התבוננתי מדבריו, שהוא קורא מן הסובב ולמעלה מקום המערכה. וזהו שכתב וגובה מקום המערכה 18 טפחים, שהם שלוש אמות ולמעלה במזבח של... כמו שאמרנו, ברמב"ם משמע שהוא חזר על מה שהוא אמר קודם. מקודם הוא אמר, עלה 18 טפחים וכונס לקרן זווית של 18 בניין חלול מרובה לכל ארבע קרנות, ומקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה, חוזר הרמב"ם בסוף דבריו ואומר, וגובה מקום המערכה 18 טפח. הרייבד בתחילה לא הבין למה הוא מתכוון, אז הוא ניסה לומר אולי זה גובה התפוח, אחרי זה הוא אמר אולי זה רוחב מקום המערכה אחרי קיצוץ הקרנות. בסוף הוא אומר, צריך לומר שכוונת הרמב"ם היא כמו שכתוב, וגובה מקום המערכה, הכוונה מי הסובב ולמעלה, מקום המערכה נמצא בגובה של 18 טפחים. טוב, עד כאן.